מספללים רפואינו השם, מאמינים לישועו, שחוקי ויסי השם,
מתמדנים ונשמרתם לנפשותיכם,
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו נפגשים שוב בתוכנותינו הקבועה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחיהם המאזינים. מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלות אחיהם המאזינים, 03-593-93, 03-500-9393. לצערנו הרב, גם השבוע לא ניתן לשלוח פקסים ושאלות באמצעות האתר. נקווה שבעזרת השם בקרוב יתוקן העניין. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים בפתיח הלכתי, לא לפני שנודה לעוסקים על המלאכה. הטכנאי שימי ברוורמן, המפיק שלמה פולק, תודתנו נתונה להם מראש ותהי מזכורתם שלמה מעם השם. בשבוע שעבר בפתיח הלכתי דיברנו על הלכות ט"ו בשבט, מכיוון שהיינו שבוע לפני ט"ו בשבט, כמה ימים לפני ט"ו בשבט, מה צריך להקדים בברכותיהם שוות, זה שכנק, שבעה שנים חביב נקי גדול, באין ברכותיהם שוות מגע אש עם קצת שינויים כפי שדיברנו. לא נחזור כעת, וכעת צריכים להמשיך לדבר, לא קשור לט"ו בשבט, אלא קשור לכל ימות השנה, כל מיני דברים מעשים וענייניים. דיברנו שמזונות קודם לעץ ואדמה, אבל צריך לדעת שברכת המוציא קודם לברכת מזונות, כפי שהוא כותב הרמה בסעיף ולכל הברכות כולם. זאת אומרת, אם יש לאדם עוגות שמברכים עליהם בתוך הסעודה, כיוון שהוא אוכל אותם לקינוח ולתענוג, ויש באמת שלושת התנאים, ממולא נינוש ונקסס, כמו ופלים, קבוקים, בקלבה, או דברים שאין להם תואר פת, כמו ביסלי, בייגלה, אובלטים, קריות, דברים האלו שאוכלים אותם לסעודה, בסעודה, בקינוח, מברכים עליהם, כמו שמרן השולחן ערוך פוסל בקוף סמך סעיף ח', ויש לו גם לחם, אומרים לו, אסור לך לברך על המזונות לפני הלחם, כיוון שהלחם הוא הכי חשוב מכולם. אף על פי שאותם מאפים עשויים מקמח חיטה ולחם עשויים מקמח כוסמין או שיפון, אף על פי כן, ברכת המוציא מחמת חשיבותה וברכתה החשובה היא קודמת לכל הדברים כולם, ולכן אסור להקדים שום ברכה לברכת המוציא לחם מן הארץ, גם כאלו שמברכים עליהם באמצע הסעודה. כל וחומר, אם יש לך פרי, שאתה רוצה לברך בו פרי העץ, ויש לך גם לחם, אז קודם כל תצטרך לברך על הלחם, ורק באמצע הסעודה תברך על הפרי, מכיוון שלא מקדימים שום ברכה לברכת המוציא, כי היא ברכה הכי חשובה. אלא אם כן, אתה רוצה לברך לפני המוציא דבר מה כדי להסתלק מן הספק, כמו למשל, שתיית מים או שאר משקים, שמרן השולחן ערוך בקוף ע"ד סעיף ז' פוסק, שרוצה להסתלק מן הספק, יברך קודם סעודתו על המשקים, ויפתור את המשקים שבתוך סעודתו. בני אשכנז לא נוהגים ככה, כפי שמוכח שם בדברי המשנה ברורה והביאור הלכה, בדווקא לא נוהגים ככה. זאת אומרת, לא רק שלא נוהגים בתורת חיוב, אלא גם לא בתורת עדיפות, כי חשש ברכה שאינה צריכה, אבל בני ספרד ככה נוהגים. לברך על משקים, או רצוי שככה ינהגו, לברך על משקים לפני הסעודה, אז אף על פי שתברך שהכל לפני המוציא, אף על פי כן מותר, למה? מכיוון שיש פה סיבה להקדמה, כדי לפתור את המשקים של תוך הסעודה, כאמור אצל בני ספרד. או למשל, אם הוא רוצה לאכול בסוף הסעודה, עוגות לקינוח שספק עם ברכתם או מוציאו מזונות, רק מחמת הספק מברכים עליהם מזונות, כי אין בהם את שלושת התנאים. כגון רוגלח, עוגת טורט, כל מיני סוגי עוגיות למיניהם, ביסקוויטים. מכיוון שאין בהם את שלושת התנאים מולי נולש ונקסס, אז בתוך הסעודה לא מברכים עליהם. כמובן בדברי האחרונים, בסימן קופסמחי צעיף ח' והביאור הלכה שם בכפרחאים ועוד. אז הוא רוצה, הוא יודע שהוא הולך לאכול רוגלח או עוגת טורט או סופלה בסוף הסעודה, לקינוח כמובן, אז הוא רוצה לברך לפני הסעודה, כי בתוך הסעודה יש לו ספק. אז בכזה מצב מותר, לא רק מותר, גם רצוי לעשות כך. למה? כי זה נקרא להקדים ברכה, משום להסתלק מן הספק. כל מה שאמרנו שיש דין קדימה ואסור להקדים ברכה פחות חשובה לברכה חשובה, זה הכל כשאין סיבה הלכתית לעשות זאת. אבל ברגע שיש סיבה הלכתית לעשות זאת, כגון הדוגמאות שהזכרנו, שתיית משקים לפני הסעודה לבני ספרד, או אכילת עוגות לפני הסעודה, אלו, כאלו שיש ספק בברכתם, ומחמת הספק לא מברכים עליהם בתור הסעודה, זה מותר להקדים ולברך לפני הסעודה, כדי להסתלק מן הספק. עוד הלכה חשובה שנמצאת אצלנו כל ימות השנה, וגם בשבת בעיקר, תכף נדבר על שבת, אדם שרוצה לברך על מיני מאכלים לפני ברכת המוציא, וזה סוגי מאכלים שלא מברכים עליהם בתוך הסעודה. כמו למשל עגבנייה, מלפפון, איטריות, אבוקדו, ביצה. רוצה לברך, ועוד כמה דקות להתחיל לאכול. חוץ ממה שאמרנו שאסור לו משום דין הקדמה, יש פה בעיה הרבה יותר חמורה. הבעיה יותר חמורה שזה גורם ברכה שאינה צריכה. גורם ברכה שאינה צריכה, כפי שמבואר בדברי האחרונים, שמביא אותם המשנה ברורה בסימן קוף עין וב, סוף סיף קטן ב', רשו ד' סיף קטן כף ח', רשת ת' סיף קטן י' ח', גם בכף החיים ברשו ד' עוד כף ב', גם בחזון עובדיה בעמודים י' י' ב'. כולם כותבים פה אחד שאסור לברך על מאכלים שלא מברכים עליהם בתוך הסעודה, לפני הסעודה, חוץ מדין קדימה יש פה בעיה ברות החומורה של גורם ברכה שאינה צריכה, אתה עוד רגע יושב לאכול, ולא תברך על האטריות, ולא תברך על המלפפון, ולא על אבוקדו, ולא על הביצה, אז למה אתה מברך לפני, כשאתה יכול תוך רגע לפתור את זה בברכת המוציא? זה לא ברכה שאינה צריכה, שזה מחלוקת בזה דאורייתא דרבנן ברשת ת' סעיף ד', זה גורם ברכה שאינה צריכה, שאיסורו מדי רבנן. אבל אם, ותכף נראה מה קורה בשבת, אבל אם הסיבה שהוא אוכל את זה לפני הסעודה כי הוא רוצה לפתוח את אהבת האכילה, כגון חמוצים או מלוכים, וכזה מצב אין חשש ברכה שאינה צריכה. למה? כיוון שיש פה עניין לאכול את זה דווקא לפני המוציא, כדי לפתוח את תאוות האכילה. וגם אם הוא אכל מהם כשיעור, הוא לא יברך ברכה האחרונה, כי הם שייכים לסעודה, מכיוון שהם באים לפתוח תאוות האכילה, כפי שהוא כתב במשנה ברורה בקוף עין וב, סוף סעיף קטן ב'. אבל דברים אחרים שלא פותחים תאוות האכילה, יטריות, מנפפון, אבוקדו, ביצה וכדומה, אסור לברך לפני הסעודה. שאלה כמה זה לפני הסעודה? אם אני יושב לעוד 20 דקות, אז גם אסור לי עכשיו לאכול איזה חתיכת אבוקדו, קצת יטריות. 10 דקות, 7 דקות, מה הגדר? אז החיי האדם כותב, הם הביאו את המשתה בורה בקוף עין וב סוף סיף קטן ב', שמה זה נקרא מיד? שהשולחן ערוך לפניו. ערוך לפניו הכוונה, הכל מסודר, והוא הולך איתו לידיים, אז למה אתה מברך? אבל אם הוא צריך לערוך את השולחן ויקח עוד זמן, אז בכזה מצב, לא יטריחו אותי להמתין עד שאני אתחיל את הסעודה. כמה זמן זה בדקות? לכאורה נראה שזה תוך 5 דקות. אם תוך 5 דקות הוא יודע שהוא יושב לאכול, זה נקרא די סמוך, יש לחשוש לו ברכה שאינה צריכה, אבל אם הוא יושב לאכול עוד איזה 10 דקות, רבע שעה, הוא רוצה לאכול עכשיו דבר מה, הוא בהחלט יכול לברך, אין פה איסור של דין הקדמה, למה? כי כעת אני לא אוכל לחם, ואין פה איסור של גורם ברכה שאינה צריכה, כי יש עוד זמן עד הסעודה. נפקמין על אלו שממתינים בתור בקניית פלאפל, תוך כדי הוא אוכל איזה צ'יפס וכדור פלאפל. אומרים לה, אדוני, אבל עוד רגע אתה נוטל ידיים, אתה לא תצטרך ללך, לא על הצ'יפס אדמה, ולא על הפלאפל שהכל. אז תלוי, אם זה תור קצר ותוך 5 דקות הוא יישב לסעוד, זה באמת לחשוש ברכה שנצריכה. אבל אם זה תור ארוך ועד שהוא יישב ייקח איזה 10 דקות רבע שעה, יכול לברך, רק צריך להיזהר, לא לברך, לא לאכול כשיעור, כי אם הוא אוכל כשיעור הוא נכנס לספק ברכה האחרונה. בשבת, יש כאלה שמברכים בין הקידוש לנטילה, על דברים שהם נפטרים בברכת המוציא, אורז, אבוקדו, מלפפון, ביצה, רוצים להשלים למאה ברכות. האם הדבר הזה מותר? דיינו, האם מותר לגרום ברכה שאינה צריכה בשבת כדי להשלים למאה ברכות? יש בזה מחלוקת בין הפוסקים. השלה אומר שמותר. המגן אברהם ברשת את וו עוד וו מביא אותו ואומר שאסור. המשלה בורה פוסק בסימן מבו סיף קטן י' שאסור. גם הכף החיים כך פוסק שאסור ברשת את וו עוד למד. כך פוסק הברכי יוסף והחסד לאלפים. אבל הבן איש חי, פרשת פנחה סיף ת' זין, וכן החזון עבדיה בעמודים י' ו' ג' פוסקים שמותר. כדעת השלה. אז למעשה, בני אשכנז לא מקילים בדבר הזה, ולא מברכים בין הקידוש לנטילה דברים כאלה שנפטרים בברכת המוציא משום ברכה שנצריכה, ולא מתירים כדי לגרום למאה ברכות. בני ספרד, מי שנוהג להקל בדבר הזה, יש לו על מה שיסמוך. אבל צריך לשים לב, שאם בסוף הסעודה מביאים קינוחים ופיצוחים, שכבר בירחת את אותה ברכה לפני המוציא, אז אתה לא יכול לברך. למשל, אם בירחת לפני המוציא, בין הקידוש לנטילה, בירחת על אבוקדו בורו פרי עץ. עכשיו, בסוף הסעודה מביאים פיצוחים. קשיו, פיסטוקים וכדומה, שקדים, אתה לא יכול לברך, בירחת בורו פרי עץ. אם לפני הסעודה בירחת על מלפפון בורו פרי אדמה, בסוף הסעודה מביאים גרעינים, בוטנים, אתה לא יכול לברך. למה? מחמת הסיבה הזאת, היא כבר נפטרת. בירחת על ביצה שהכל נהיה בדברו, ועכשיו בסוף הסעודה, מביאים כל מיני חטיפים שברכתם שהכל. אתה לא יכול לברך. אז לכן, צריכים להתבונן היטב שלא יצא שכרו בהפסדו. עוד נקודה חשובה, אם אדם יודע שגם בלי משהו מברך בין הקידוש לנטילה יש לו 100 ברכות, הרי בסך הכל כמה ברכות חסר בשבת? 20 ברכות. 20 ברכות חסר בשבת, והוא מחשבן והוא יודע שכל מה שהוא אוכל בין הסעודות ואשר יצר ופסמים וכדומה, הוא מגיע ל-100 ברכות, בפרט בקיץ. אז כזה מצב אסור לו לברך, גם בליל שבת, לא רק בשבת הבוקר וסעודה שלישית, גם בליל שבת אסור לו לברך בין הקידוש לנטילה, כי כל מה שיתירו לך זה רק כדי להשלים 100 ברכות, אבל אם יש לך 100 ברכות גם בלי זה, אז מה פתאום שנתיר? ועוד דבר צריך להתבונן, לא לאכול מהכל ביחד שיעור כזית, כי אם אוכלים הכל ביחד שיעור כזית, קצת אבוקדו, קצת אורז, קצת מלפפון, קצת ביצה, אז נכנסים לספק ברכה האחרונה. קיצור, צריכים מאוד מאוד להיזהר, לא לאכול שיעור כזית, ולראות שבסוף הסעודה לא מברכים פעמיים על מה שברכנו לפני הסעודה, וגם, כפי שאמרנו, לראות ש... לא צריך לבדוק כל שבת, אבל לעשות איזו בדיקה פעם בחורף, פעם בקיץ, לראות שבלי זה אין לו 100 ברכות. עכשיו יש פה עוד הלכה מאוד חשובה, שהיא קשורה לכל ימות השנה, ו... צריכים מאוד מאוד להתבונן בה, כי אם נכשלים בזה חלילה, אז ממש יכולים להיכנס לגדר של נינם עולם הזה בלי ברכה. הרי אמרנו שיש דין להקדים את החביב ללא חביב, או את המין שבעה ללא מין שבעה. מה הדין אם אדם לא הקדים? דיינו עבר הדין הקדימה, בירך על תפוח עץ בורא פרי עץ. ועכשיו הוא בא לברך עץ, הוא בא לאכול ענבים. האם הוא פתר את הענבים או לא? אם הוא מברך על הענבים, פשוט שהוא פתר את תפוח עץ. אבל הוא בירך על תפוח עץ, ועכשיו הוא בא לאכול ענבים. מה הצד? הצד הוא שהענבים זה חשוב. זה מין שבעה. אז איך אתה פותר את הענבים בלי לכוון עליהם? אז למעשה, דעת הבית יוסף בשם הרשב"א, גם בתחילת סימן רשב"א וגם בסוף סימן רשב"א י"א, וכך פוסק הרמה בסימן רשודה לפסיפה, המשתברה שם בסיפה קטנה בית למד ג' הבן ישחי פרשת בלק, החזון עובדי, האור לציון. חוץ מהכף אחרים, כולם כך פוסקים, שאם בירחת על דבר שהוא לא מין שבעה בורא פרי העץ, ואחר כך אתה בא לאכול מין שבעה, אתה צריך לחזור ולברך. אפילו שהוא היה לפניך על השולחן, אם לא כיוונת מפורש לפטרו, או שלא היה בדעתך מפורש לאוכלו, לא פתרת אותו. אינו בדין שיפתור, אינו חשוב את החשוב, דרך גררה. תפוח, יפתור הפרסק. עוגה, יפתור בסקווית. למה? אפילו שלא כיוונתי, זה נגרר. דרכו של אדם ניפתח מחילה קטנה, החילה גדולה, זה נגרר. כמובן ברשב"א סעיפי. אבל פה, אתה רוצה לפתור בלא חשוב את החשוב, בדרך גרר, לגרור אותו אחריו, אפילו שהיה לפניך, אם לא כיוונת לאכול, אם לא כיוונת לפתור, לא פתרת. זה לא רק אינו מין שיבה כלפי מין שיבה, אלא גם אינו חביב כלפי חביב. אם אכלת תפוח עץ, עכשיו אתה בא לאכול תפוז, והתפוז יותר חביב עליך מהתפוח עץ, גם תמיד וגם עכשיו. אינו בדין שיפתור, אינו חשוב אתה חשוב, אתה לא יכול לפתור אם לא קיבלת מפורש. או אכלת ביסקוויט, עכשיו אתה בא לאכול עוגה. העוגה הרבה יותר חביבה עליך, לא כיוונת לפתור. לא חשבת מפורש לאכול, אז אתה לא פותר את זה. זה דבר שצריך מאוד מאוד להתבונן, ולשים לב שאנשים חלילה לא מגיעים למצב שנכשלים בדבר הזה. אלא אם כן אכלת תפוח עץ, ואתה אחר כך בא לאכול ענבים, ותפוח עץ יותר חביב עליך מהענבים, אז אומר המשנה ברורה בסעיף קטן עמד ג' ברש י' א' שפתרת את זה. למה? כי לפי הרמב״ם חביב יותר חשוב ממין שיבה. אם אדם יעשה את הגילוי דעת שדיברנו כמה וכמה פעמים, דיברנו לעשות גילוי דעת, הרי אני מגלה בדעתי, שכל מה שעברך, המוציא, מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל מכוון לפתור, את כל מה שאוכל או אשתה, שברכתו מאותו המין, מאותו סוג ברכה. אז בכזה מצב, אם הוא עשה את הגילוי דעת פעם בחודש, או אפילו פעם בשנה, אז הוא לא יחזור ויברך. כי כשהוא בערך באור פריאצל התפוח, הוא עשה כבר גילוי דעת, שמחווה לפתור הכל, אז זה כאילו כיוון. או אם הוא עורך, אדם שבא עורך אצל חברו, הוא מגיש לו תפוח עץ, אחר כך ענבים, בסקוויט, אחר כך רוגה, לא מברך. כמובן בקוף האינטט סעיפי, למה? מכיוון, בביור הלכה ברשו דלף סעיפי, מכיוון שעורך, דעתו על כל מה שבעל הבית יביא לו. אז מלך, כשהוא עורך על התפוח באור פריאצ, דעתו על הכל. אפילו שלא כיוון מפורש על הענבים, דעתו על הכל. אז לכן צריך מאוד, מאוד מאוד לשים לב בדברים הללו, שאם אתה מברך על לא מין שיבה, ואתה בא לאכול מין שיבה, או אתה מברך על לא חביב, ואתה בא לאכול את החביב, אם לא כיוונת מפורש, או לא עשית את הגילוי דעת שאמרנו, צריך לחזור ולברך. בזה בעצם סיימנו את כל סימן רש י' א', התחלנו אותו שבוע שעבר, וסיימנו אותו היום, את כל עיקרי הדברים, וגם מי שרוצה לעשות חזרות טובות, עם כל הדוגמאות, יכול להסתכל בספרנו הלכות ברכות, סימן רש י' א'. 03-593-93-03-593-93-93, אלו מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשנותיכם מאזינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. האתגר התורני הגדול בעולם חוזר. בראשון הקרוב יוצאים לדרך עם נבחרת חדשה בתוכנית בכורה מרתקת ומותחת. חידון הלכה למעשה לשנת תשפ"ב על הלכות ברכות עם הגאון הרב אופיר מלכה, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בקול חי ולצפייה באתר קול חי. הרבה אנשים שואלים את עצמם, איך אני יכול להעלות את רף ההכנסות שלי? כיצד אוכל לקבל ביטחון וכלים להצלחה? מה יעזור לי להתקדם ולהתפרנס בכבוד? כל התשובות נמצאות בקורס החדש מבית מקימי, בניהולו של הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם. בקורס תקבלו מהמאסטר אמיר קוליק את מגוון הכלים להצלחה כלכלית, להגשמה ולמימוש עצמי. התקשרו עוד היום ל-0733-300-200, ותוך מספר חודשים תצליחו להגשים את חלומכם. ההרשמה לקורס הקרוב נסגרת בקרוב ממש. חייגו עכשיו 0733-300-200.
היי היי היי, הספרים כמעט נופלים, למה אתה מסדר אותם ככה למדף?
אז איפה לשים? יש לך הצעה יותר טובה?
מה אני? איקאה?
הצעה מיוחדת באיקאה. מגוון רחב של מוצרים במחירים משתלמים. מאלף ועד כפתת בשבט, 3-31 בינואר, בחנויות איקאה.
גם אתם מצוננים כמו כולם, סובלים מדלקות הולכות וחוזרות באוזניים ובגרון, או שאתם עדיין עם תסמיני פוסט קורונה כמו טעם וריח, חולשה קשה וכולי? בואו נעשה לזה סוף. תוסף תזונה טבעי ויראליס. זה המוצר. תוסף תזונה ויראליס טבעי 100% עשוי מ-20 צמחים איכותיים ביותר. התקשרו עכשיו 02-381-3333. רק היום מבצע מיוחד ללקוחות כל חי. 5% אחוז נוספים על ההנחות הקיימות. אם אתם רוצים להתחזק מפני הווריאנטים למיניהם ולהגן על עצמכם גם בחורף, ואם אתם חולים או עם תסמיני פוסט קורונה, התקשרו עכשיו 02-381-3333. המוצרים של ורד גלעד מופלאים, ייחודיים ועוצמתיים. תרכשו תוסף תזונה ויראליס ותבינו למה אני ממליץ. 02-381-3333. רק היום מבצע מיוחד ללקוחות כל חי, 5% נוספים על ההנחות הקיימות. 02-381-3333.
נפלא לדעת עם דנונה.
דנונה מציגה נפלא לדעת. דנונה מזמינה אתכם להכיר מקרוב את פלא היוגורט, ואיך שילוב יוגורט בתפריט היומי שלכם יסייע לכם לשמור על תזונה מאוזנת יותר. רוצים לדעת עוד? מחכים לכם במתחם התוכן נפלא לדעת באתרים המובילים. דנונה, פלא היוגורט.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
חדש, ליל שישי במסעדת אספרגוס. פותחים שולחן לחוויה קולינרית משובחת בישיבה במקום. להזמנת מקום, חייגו 03-373-0040.
דברי הצדיק מאבניאל, בחנוני נבא זאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
כל מי שיעזור להתפוי כך אחד של אשר בנחל יהיה לו ישועות גדולות.
כוכבית 5610, כוכבית 5610.
לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה. כן כן, את כל הקופה. גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי וגם מזכורת ענקית קבועה. חייגו עכשיו 02-540-30, 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה.
כל המשפחה מכירה את הלחנים שלך.
לא, לא.
רק המשפחה? המלחינים. בקרוב במוצ"ש חי עם מנחם טוקר. כאן, בכל חי. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבתם לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הראשון, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק בסייעתא דשמיא את מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
ערב טוב כבוד הרב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול, להודות בית הכיסא שיש וילון שמפיק בינו לבין האמבטיה, והוילון מגיע די סמוך לתקרה, ואני עובר שמה, כי מבעד אחרי בית הכיסא שמה יש מרפסת כזאת, ואני עובר עם כוס שתייה. רציתי לשאול האם הוילון מהווה כביכול הפסק, שיחשב לי כביכול שלא ישלוט רוח רע לאותו משקה.
בעיקרון, אם היינו רוצים ככה להיות חלקי בכל הדעות ולכל השיטות, היה צריך להיות שם צורת הפתח. זאת אומרת, הוילון עצמו הוא כיסוי, אבל הוא לא מחיצה. יש הבדל בין כיסוי למחיצה. וילון זה כמו ששמת איזה ניילון על מקום האסלה. כי זה נע ונד ברוח מצויה, אין לו שם של מחיצה, כפי שרואים בשינתדווה וסיפה לבעוד מקומות. אלא מה, אם יש לך צורת הפתח, דהיינו קיר מכאן וקיר מכאן, או מוט מכאן ומוט מכאן ומוט על גביהן, אז צורת הפתח עושה כזה כמו מבודדת את כביכול את בית הכיסא מהמקום שאתה עובר, שזה כביכול שני חדרים. אבל אם אין לך שם צורת הפתח, כפי שאנחנו מדברים כעת, אז אי אפשר להגיד שאסור לך לעבור עם כוס שתייה, מכיוון שזה לא רק שירותים. חדר שהוא רק משמש לבית הכיסא, אז יש רוח רע. אבל חדר הזה, אתה אומר שיש שם גם אמבטיה. יש שם גם קיור.
מצד שני יש שם, מצד ימין שלי יש אמבטיה עם וילון קטן, לא משנה, ומצד שמאל יש בית הכיסא עם וילון קצת יותר גבוה.
הבנתי, אז המקום, החדר הזה הוא לא מיועד רק לשירותים, אז לפי דעת פוסקים רבים, אין רוח רעה שולטת שם. אז לכן מי שמקל לעבור עם כוס שתייה שם, יש לו בהחלט על מה שיסמוך, אבל להגיד לך שזה חלק, לא, זה לא חלק. אם אין צורת הפתח, זה לא חלק. אם אתה יכול לעשות צורת הפתח, אז זה ודאי יהיה לך חלק.
הבנתי, עכשיו, מה זברה לומר שאם זה חדר שגם אמבטיה וגם בית הכיסא הזה...
שזה לא מיועד, שזה לא מיועד רק לשירותים. רוח רע זה כשהחדר מיועד רק לשירותים, אבל אם מיועד לעוד דברים, אז זה לא נקרא, אין שם רוח רעה. בפרט שהבתי כיסאות שלנו נקיים היום, יש כאלה מדמים אותם לבתי כיסאות של פרסאי, של זמן הגמרא שאין רוח רעה. בצירוף כל הדברים הללו, אפשר להקל.
אפשר כוח רב, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום וברכה.
קודם כל מזל טוב על הולדת הנכד והפדיון. זכינו את ההורים שלו אצלנו בבית בשבת, כשבנתיבות.
ברוכים תהיו.
לגבי השאלה שלי, יש לנו חצר אחורית בבית, בגן קרקע, שהדלת שלה נפתחת כלפי פנים, ושמו את המזוזה מצד ימין הנכנס.
הדלת של החצר נפתחת כלפי פנים, מה זה פנים? פנים החצר או פנים הבית?
פנים הבית.
זאת אומרת, אני רוצה להבין, נכנסים מהבית לחצר או מהחוץ לחצר?
מהחוץ, לא. יש לנו שתי כניסות לבית. יש חצר אחורית וחצר קדמית. חצר, אני מדבר כרגע על החצר האחורית.
הבנתי, שאלתי שאלה, האם לחצר האחורית נכנסים מהבית או מבחוץ?
מבחוץ וגם מהבית. מן הבית יוצאים לחצר ונכנסים לחצר האחורית.
אנחנו עכשיו מדברים רק על החצר האחורית, לא על החצר הקדמית.
כן, כן.
אני שואל שוב פעם, האם לחצר האחורית באים מהבית לחצר האחורית, או מבחוץ לחצר האחורית?
אפשר גם מזה וגם מזה. אנשים, אנחנו נכנסים לדרך הבית, אפשר דרך החצר הקדמית, ודרך החצר האחורית. אם חומרים זה כזה, כיף את הבית בצורת חץ.
זאת אומרת, הכניסה לבית זה רק דרך החצרות, או הקדמית או האחורית.
כן, בדיוק, כן.
יפה. יפה. עכשיו, מה אתה שואל? האם לשים את המזוזה... בצד ימין מהכניסה של מהבית לחצר, או לשים את זה בצד ימין מהחצר לבית? זו השאלה שלך?
שמנו אותה בכניסה מהחצר לתוך הבית. זאת אומרת, מימין של הנכנס מהחצר האחורית לתוך הבית. אלא מה? שהחצר האחורית הפכנו אותה הוא חשוב לבית כנסת. לבית הכנסת הזה יש שתי כניסות. כניסה
חזה, הבדלת האחורית. רגע, החצר האחורית, החצר האחורית הפכה להיות בית הכנסת?
כן, סגרנו שם, בלינו הכל ברוך השם מסודר.
כן.
עם מזגנים, הכל מסודר בית כנסת לכל דבר.
כן.
ורגע, הכניסה לבית הכנסת לציבור, זה מה מסביב דרך החצר הקדמית, נכנסים מסביב, מקדים את הבית, נכנסים לבית, ולנו בני הבית נשארו את הדלת, מהבית,
זאת אומרת שעכשיו המצב הנוכחי לא נכנסים מהחצר לבית, אלא מהבית מהבית הכנסת לבית, אלא מהבית לבית הכנסת. אז צריך להחליף. אם עכשיו מקום הכניסה זה מהבית לבית הכנסת, כי אתה אומר שאלו שבאים לבית הכנסת, הם באים בכלל מצד אחר. ואתם נכנסים מהבית לבית הכנסת, אז הכניסה זה מהבית לבית הכנסת, אז צריך לשים את זה בצד ימין של הכניסה לבית לבית הכנסת, להפוך את המזוזה על הצד השני בקיצור.
אבל
בסדר?
אני גם נכנס לבית הכנסת לבית חזרה.
נכון, אבל זה לא השימוש שלך. השימוש שלך להיכנס לבית הכנסת, כשאתה בית הכנסת אתה גם יוצא. כל כניסה זה גם יציאה.
נכון.
יפה. אז כשנכנסים לבית הכנסת, איפה שמים את המזוזה? מצד ימין הנכנס. אף הפי שכשהוא יוצא, זה לצד שמאל שלו. מסתכלים לפי ימין הנכנס. עכשיו הפתח הזה משמש להיכנס לבית הכנסת. אחרי שנכנסת, אתה גם יוצא. אז לכן צריך להחליף את המזוזה לצד השני, צד כניסה לבית הכנסת.
ברור? ומסתם את זה בלי ברכה.
בלי ברכה, כן.
אבל אני עוד לא כל כך מבין למה לא להשאיר אותה במקום איפה שהייתה. ואז אני בעצם...
כיוון שמקודם הפתח הזה שימש להיכנס לבית. עכשיו הוא לא משמש להיכנס לבית, כי אתה לא יכול לבוא מבחוץ, להיכנס לבית הכנסת, להיכנס לבית. זה קפדריה, אתה לא יכול לעשות קיצור דרך.
הבנתי.
אז ממילא עיקר השימוש עכשיו זה הכניסה מהבית לבית הכנסת, ולא שהבית הכנסת מעבר כניסה לבית, מעבר לבית, כי זה קפנדריה, אסור לעשות קיצור דרך.
הבנתי. חזק וברוך.
ברוך תהיה.
אסור להעלים צנון כמו שום ודברים כאלה?
צנון מותר. צנון מותר. רק בצל, שום וביצה כלופים, אסור להעלים אותם עם בלי תבלינים. צנון מותר.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום למאזין הבא.
כן, שלום הרב.
שלום וברכה.
שלום וברכה. רציתי לשאול שאלה בהלכות שבת, זה יותר קשור לימות הקיץ, אבל דנו בזה בכולל, רציתי לשמוע מה דעת הרב בעניין. אם כשהמזגן דולק על קור, הייתה סתימה בצינור בחוץ, ובעקבות כך התחיל לנטוף מים בבית בפנים. השאלה היא בעצם, האם מותר לשאוף עם הפה מהצינור את הסתימה, ואז בעצם לגרום לכך שהמים ייצאו דרך הצינור ולא יתפטפו בבית? ואם זה אסור, מה יהיה הדין באופן שלא הייתה סתימה, אלא פשוט מאוד הצינור לא היה בשיפוע, ולכן הצטברו בו מים, ואני רוצה רק להזיז את הצינור שיהיה לו שיפוע טוב.
החלק הראשון אסור, החלק השני מותר. נסביר. בחלק הראשון יש סתימה בצינור. צינור סתום הוא צינור מקולקל. ולא רק צינור מקולקל, אלא גם המזגן עכשיו עובר תהליך של קלקול. יש פה מזגן שעובד בצורה לא תקינה. כי מזגן, ברגע שהוא עובר תהליך עיבוי, דהיינו יצירת מים במפגש בין חום לקור, הוא אמור לשלוף את המים החוצה ולא להכניס אותם פנימה. ברגע שהמים לא יוצאים מהצינור החוצה ונכנסים פנימה לתוך הבית, אז גם הצינור מקולקל, וזה עושה גם את המזגן מקולקל. ברגע שאתה נושף לצינור ומשחרר את הסתימה, אז בעצם עשית פה תיקון מנה, וזה ממש תיקון מנה בחשש דאורייתא. ולכן פשוט שזה אסור, גם לא על ידי גוי. כי זה לא שבות ושבות, זה אמירה לגבי דאורייתא. אפילו שיכול להיות שנהרס הקיר גבס וכדומה, אין מה לעשות, המקום ימלא חסרונם. מה שאין כן בציור השני, שהצינור קיבל איזה כפל מסוים, כן? קצת, סליחה, כיפול מסוים, שם הצינור לא מוגדר כמקולקל. צינור שמים עוברים דרכו והוא קיבל כיפול מסוים, זה לא מוגדר כמקולקל, זה כמו צינור עם מים שמחובר לברז, ואני רוצה למשל למלות איזה גיגית של מים, ובא אחד הילדים וקיפל את הצינור. וכי אם עכשיו הוא שחרר אותו, זה נקרא קלקול? לא. תיקון? לא, מעולם זה לא היה מקולקל, אז זה גם לא נקרא תיקון. אז לכן, בכזה מצב, יהיה מותר. אלא מה יש פה בעיה? שהמים שעוברים כל הזמן בצינור, הופכים את הצינור לבסיס לדבר האסור. אז מצד הלכות מוקצה, צריך לשחרר את זה ברגל, או עם גב היד, או שניים ביחד, בכזה אופן שנרוויח ונסתלק מסור מוקצה.
לגבי הציור הראשון, זה בעצם דומה למה שהפוסקים דנים לגבי סתימה בקיור, אם מותר לשחרר אותה בשבת, זה אותו נידה?
כן.
בסדר גמור, תודה רבה הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. מאזין? אנחנו פונים בפעם האחרונה למאזין שמשום מה לא שומעים אותו. שלום למאזין. לא מצליחים. נעבור למאזין. כן, המאזין משום מה לא עונה לנו. נעבור למאזין נוסף.
הלו.
שלום וברכה.
שלום הרב, רציתי לשאול, מדיח כלים מותר לפתוח בשבת?
מדיח כלים, אם בפתיחת המדיח אין שום פעולה חשמלית, ואני לא יודע אם להגיד ברוב המדיחים, אבל הרבה מדיחים זה ככה, אין שום פעולה חשמלית בפתיחה ובסגירה, אז מותר. אפשר להסתכל, כשפותחים ביום חול, האם משתנה איזה משהו בצג הדיגיטלי שם.
אבל, כאילו, אם לא, המדיח לא ידלק, מותר
להכניס את הכלים? יש לנו, הכנסנו כלים ביום שישי, והמדיח עכשיו מלא כלים נקיים. רוצים בשבת לפתוח את המדיח כדי לקחת כלי נקי.
לא, אני שואל, סליחה שאני קוטעת הרב, אני שואל, אם אני בשבת אחרי הסעודה, כל אחרי הסעודה, אני שם את הכלים של אותו סעודה במדיח כלים, מותר כדי שזה יהיה מוכן במדיח כלים?
אז יש פה שאלה נוספת. השאלה הראשונה, סתם, האם מותר לפתח ולסגור מדיח בשבת? התשובה היא מותר, אם אין שום פעולה דיגיטלית בפתיחה ובסגירה. עכשיו אנחנו שואלים עוד שאלה. האם אחרי הסעודה מותר להכניס כלים למדיח כדי שבמוצאי שבת נוכל להזדרז בשטיפתם?
נכון.
תשובה, אם המטרה של הכנסת הכלים למדיח כדי לחסוך זמן במוצאי שבת, זה אסור, זה נקרא מכין מקודש לחול, כמובן בסימן של חב ג' סי וו. אבל אם המטרה לא כדי לחסוך זמן במוצאי שבת, אלא פשוט אנחנו רוצים שהשייש והכיור יהיו נקיים, וכל הכלים המלוכלכים שנמצאים שם גורמים אי נוחות ואפילו עוגמת נפש לאנשים מסוימים בשבת, ולכן רוצים להכריז אותם למדיח, לא כדי לחסוך זמן במוצאי שבת, אלא כדי שהשייש והכיור יישארו נקיים, אז בכזה מצב זה מותר.
הבנתי.
זה נקרא צורך שבת.
ומה שהרב אמר שלפני כן, בגלל שיש מדיחים שיכולים לדלק בטעות, אז אם אני מוציא את השקע...
לא בטעות, זה לא קשור. אם אתה מוציא את השקע, אז אין את החשש הזה, כן.
אז אין את החשש הזה. כאילו, אז יצא שמותר להכניס את... אם אני רוצה לשים את הכלים כדי שלא יהיה לי בלגן.
כן, אז מותר.
השייס, אז מותר. טוב, אני ממש תודה רבה, שבת שלום.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
רציתי לשאול, יש סבונים כאלה שהשופרת שלהם בעצם בבקבוק שמים סוג של נוזל של סבון, ואז השופרת עצמה מוציאה קצף. האם מותר להשתמש בזה בשבת?
לא הבנתי את הציור, אם אתה יכול להסביר עוד פעם קצת יותר בהרחבה?
יש סבונים מיוחדים שקונים שבעצם למילוי הם מלאים את זה בסוג של סבון נוזלי או נוזל מסוים של סבון, ואז השפופרת זה כמו שפופרת מיוחדת שמוציאה קצף מוכן בשביל הידיים ודברים כאלה. האם מותר להשתמש בשפופרת הזאת בשבת?
רגע, אני רוצה להבין, בתוך הכלי שזה נמצא, זה נמצא בצורה של קצף?
לא. זה נמצא בצורה של נוזל, ואז השפופרת...
השפופרת מייצרת קצף?
כן.
זה העניין?
כן.
כן. אז יש בזה בעיה של מוליד. אתה הופך את המים ממים לקצף. אפילו על בועות סבון, הפוסקים דיברו, ואמרו שצריך להימנע מזה. קל וחומר פה. אלא אם כן נאמר שהקצף מתמוגג מיד. אם נאמר שהקצף מיד נהפך לנוזל, אז אין לו שום קיום, זה לא נקרא מוליד. אבל אם הקצף נשאר ממש, ורק המים הופכים אותו לנוזל, זה אסור. אז צריך לבדוק, כשאתה מוציא ביום חול קצף על היד, האם הקצף הזה נשאר, או שהוא תוך כמה שניות הופך להיות נוזל, לפני שהוא בא במגע עם מים. אם הוא נשאר ורק המים ממיסים אותו, זה מוליד. אבל אם הוא לא נשאר, אלא הוא הופך להיות נוזל תוך כמה שניות בלי מים, אז אין לזה שום משמעות וזה מותר.
תודה רבה. אפשר עוד שאלה? יש לנו מקרר שאין לו צ'ופצ'יק כזה שאפשר לחבות את האור, זה רק על ידי מגנטים. עכשיו שמנו מגנטים ובאמת ראינו ביום חול, ראינו שהאור כן קווה. השאלה אם יכול להיות עוד איזה פעולות מנגנון מסוים שכאילו כן משפיע על המקרר חוץ מהאור, כי אנחנו
בוודאי.
רואים ששמנו את המגנטים, אז האור...
בוודאי, בוודאי, בוודאי. אתה צריך לבקש את כן שבת. זאת אומרת, כי המגנטים, מה שהם עשו בעצם, נטרלו את האור. אנחנו צריכים לבדוק האם הם נטרלו גם את המעברר. הרי אם תשים לב, ביום חול, כשאתה פותח, אתה מכיר אותו מקפיא, המעברר מפסיק לעבוד. וכשאתה סוגר, הוא מתחיל לעבוד. זה נקרא נוי פרוסט. הקפאה יבשה. זה גורם שלא יהיה קרח. וממילא צריך לבדוק האם המגנטים... נטרלו את הפעולה הזאת והמעברר עובד באופן קבוע.
הרי אם בעצם המגנטים הם סוג של קולט שהדלתות סגורות, אז זה לא מנטר לקטר, מן הסתם זה נטר גם את זה, לא?
כן, נכון, אבל בכל זאת אני רוצה שתעשה בדיקה. בדרך כלל אתה צודק, זה כביכול, אף על פי שזה נפתח, זה אומר שהדלתות סגורות ולכן האור לא נפתח ומילא גם המעברר ימשיך לעבוד. אבל אף על פי כן אני רוצה שתעשה בדיקה, כי אין לך איזה כשרות מוסמכת של איזה מכון מסוים.
אוקיי.
וגם תעשה בדיקה לראות שבדרך כלל ביום חוק שאתה פותח, אתה מכיר לחצי דקה, דקה, הוא מתחיל לצפצף או לזמזם או אור נדלק. צריך לבדוק ש, 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 שזה לא קורה בשבת.
אוקיי.
ואחרי כל זה, ואחרי כל זה, עדיין, אם זה לא פיקוד שבת מסודר של אחד המכונים, אז בתור עזרה ראשונה זה בסדר מה, יש לך, מה שיש לך, אבל אתה צריך לשים את כן שבת, מהסיבה שהזכרנו שיש בזה כל מיני השפעות דיגיטליות, גם כשאתה פותח, כשאתה פותח, מה אומר לך המגנט? כאילו המקרר סגור. אז האור לא ידלק, המעבר לא יחבא, הזמזם של הדלתות לא יצפצף, בסדר. אבל כעת נכנס אוויר חם למקרר, והוא גורם להשפעות, לא רק השפעות של הקדמת פעולת המתחס, שזה הרבה יותר קל, אלא מכיוון שהיום הכל עובד דיגיטלי, אז יש השפעות דיגיטליות. אז לכן אתה צריך לשים את כן שבת. אבל בינתיים אתה יכול להשתמש ככה. וכל זמן שלא שמת את כן שבת, רצוי כשאתה פותח את הדלת של המקרר, כשהמתחס לא עובד, אתה שומע שהמנוע לא עובד, רצוי לפתוח בשינוי.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. האתגר התורני הגדול בעולם חוזר. בראשון הקרוב יוצאים לדרך עם נבחרת חדשה בתוכנית בכורה מרתקת ומותחת. חידון הלכה למעשה לשנת תשפ"ב על הלכות ברכות עם הגאון הרב אופיר מלכה כל יום ראשון ב-10 בלילה רק כאן בקול חי ולצפייה באתר קול חי.
עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
ימבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו ל-18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
שבוע טוב זה שבוע ללא מע"מ. פולירום במבצע ללא מע"מ על כל המזרנים. רק השבוע, רק בפולירון. בחנויות המורשות ובמרכזי פולירון. לא כולל מזרנים מולבשים. פולירון, ככה נוח לי.
ימה סושי, מסעדה אסיאתית עם מיטב טעמי המזרח הרחוק. ימה סושי, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים. בחשרות מעודרת של הרב רובין, רק למאזיני רדיו קול חי, רול מתנה בכל הזמנה. 026-200-400.
סלט ירוק עם רצועות פסטרמה בדבש של דירת צבי. זו ארוחה.
דירת צבי, טעים להתבשר.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבניאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
ברוך השם, השם זיכה אותי לעשות אשר בנחל, ובזכות האשר בנחל, השם זיכה אותי בבית משלי.
ברוך השם, התפסתי אשר בנחל, בסיבה שבני היקר היה מושפז בטיפול נמרץ, מחלת קורונה. מרגע שהתפסתי לו את אשר בנחל, ברוך השם, באותו יום, הוא יצא מהטיפול נמרץ, והיום הולך בריא ושלם.
לנס משלכם, חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, חבית 5610.
קר. מתחמם. רותח. אין כמו רותח. זקוקים למים שיחממו לכם את החורף? עם ברי המים של אפיקים תוכלו ליהנות ממים טעימים חמים וקרים לאורך כל השבוע. התקשרו עוד היום. כוכבית 20-26. אפיקים. טכנולוגיית מים מתקדמת. כוכבית 20-26.
בני 60 ומעלה, אתם בסיכון גבוה לפתח מחלה קשה מאומיקרון. 86% מהמאושפזים במצב קשה הם בני 60 ומעלה, ולכן עליכם לנקוט יתר זהירות. המגפה בשיאה. שמרו על מרחק גם מהקרובים לכם. הקפידו במיוחד על עטיית מסכה, וכמובן, גשו לקבל את החיסון הרביעי, שיעניק לכם הגנה טובה מפני תחלואה קשה. בבקשה, שמרו על עצמכם. בגל החמישי, הימנעו מסיכונים מיותרים. מגיש משרד הבריאות.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום, ערב טוב הרב.
ערב מצוין.
שלום, ידוע לנו דעת הרב לגבי מגבונים בשבת, שזה בעיה משום סוחט, כי אפשר שלא יסחט, ולכן צריך לסחוט לפני שבת את המגבונים, ואז להשתמש.
נכון, לא מדויק. אמרנו שאם מדובר במגבונים שמאוד ספוגים, או שאתה לא יודע בדיוק את הגבול אם זה נקרא ספוג או לא ספוג, אז צריך לשחות לפני שבת ולהשתמש בשבת בעדינות רק לצורך כינוח של תינוף. אבל אם אני יכול לדעת בוודאות, ואני יכול להגיד שהרבה סוגים של מגבונים הם לא כל כך ספוגים, אז אפשר להשתמש בהם בשבת לצורך כינוח של תינוף, לא בחוזקה.
הבנתי. עכשיו, אני רוצה לדעת, נגיד מגבונים שבמצב שהם הם, יש בהם נוזלים. כאילו הם לא ספוגים, יש בהם נוזלים.
לא, כל מגבונים יש בהם נוזלים. אתה מתכוון שהם ספוגים?
ספוגים בנוזל.
ספוגים שאסור להשתמש בהם בשבת, כי יש פה פסיק רשע של סוחט, כן.
כן, אני רוצה להגיד, אם הוא רוצה להשתמש לפני זה, הוא משפריץ בספרי, הוא משפריץ לפני זה, ואז הוא רוצה לעשות שהוא לא צריך את המשקים, ואז בעצם זה יהיה משום שהוא לא צריך את המשקים, ואז אין בעיה של דש, משום דש. יש בעיה של מלבן כאילו, מצד מה זה אסור, אם הוא שם לפני זה הרבה, הוא עושה במצב שהוא לא צריך את המשקים, הוא שם ממש הרבה נוזל, שהוא לא צריך את המשקים.
קודם כל, גם בוא נגיד ונלך לפי המהלך שלך, שהוא לא צריך כבר את הנוזל שיוצא, נגיד, בסדר. בשולחן ערוך מבואר, בסימן שינקף סעיף י"ח, לגבי מזוכה דן הזית, שזה אסור, אף על פי שהוא מפרק לאיבוד, ואף על פי שהוא לא מתכוון, כיוון שהוא מפרק בדבר שהדרך לפרק אותו, הרי בדרך כלל, במגבונים, כן רוצים להשתמש בנוזל שיוצא. אז ממילא כותב השולחנו בשין קו סיף יותחן שזה אסור.
מה זה שאני מתפרות שהוא ממתק אותם, סוחט בשביל למתק אותם?
ששם צריך... מדובר בסוג פירות שאין דרך לסוחטם, ככה בית יוסף שם, בית יוסף שואל את השאלה שלך שם, הוא אומר שאם זה כבר שימוש לקורת או מה שהזכרת שאין דרך לסוחטם, אז כן, לכן זה מותק שאני לא מתכוון לסחוט ולהשתמש בגוף אין דבר הנסחט, אבל אם זה דבר שדרך לסוחטו, כמו חבית שפקקו בפקק של פשטן ביין, אז בכזה מצב זה אסור.
כן, נכון. עכשיו, ובמגבונים שעם ההכשר, יש כל מיני מגבונים עכשיו הכשר לשבת. יש צריך לחשוש מצד שזה, איך שהרב אמר שיש צריך לחשוש לזה שהלמטה יותר ספוגים מהלמעלה.
אז מה השאלה?
אם יש בעיה או לא, אם גם בא, עם ההכשר. יש כל מיני מגבונים עם הכשר.
אני לא יודע מה אתה מתכוון עם הכשר, אני אמרתי בדיקה מאוד פשוטה. ספוג או לא ספוג? אני לא יודע איזה הכשר אתה חושב. מתכוון, לא יודע על מה נתנו הכשר, אני לא מכיר את זה פשוט.
הבנתי. איך יש
תכף
לבדוק אם זה ספוג או לא ספוג?
כן. ביד שלך אתה יכול לבדוק את זה. דיינו, אתה לוקח את המגבון ומעביר אותו על היד. אם אתה רואה שרק היד קיבלה, מעביר אותו על היד לא בצורה חזקה ולא בצורה רפויה. בינוני, נורמלי, כמו שמקנחים תינוק וכדומה. אז אם אתה רואה שהיד ממש נרטבה, זה נראה שזה מאוד ספוג. אם אתה רואה שזה היד קצת קיבלה לחוט, אז זה לא מאוד ספוג.
הבנתי, תודה רבה, תודה.
ברוך תהיה.
שבת שלום.
שלום למאזין הבא.
אני רוצה לשאול לגבי צ'יפסר חשמלי, לגבי ההטבלה שלו. יש בעצם שלוש כלים ששחקים בטבילה, זה בעצם הרשת הזאת שיושב בתוכה.
אתה יכול אולי לשפר את הקליטה מעט, משהו? אתה בדיבורית אולי?
עכשיו זה בסדר, יותר ברור?
בואו ננסה.
אני אומר, בצ'יפס החשמלי יש את הרשת שהצ'יפס יושב בתוכה, שזה ודאי צריך להטביל.
לא בתוכה, עליה, עליה.
כן. כן? כן. ואני שואל לגבי שתי כלים נוספים. זה מה שהשמן נמצא בתוכו, שהצ'יפס לא נוגע שם, אבל השמן הזה הוא נספק בתוך הצ'יפס.
איפה שהשמן יושב, אז גם הצ'יפס נוגע, איך זה עושה את הצ'יפס לצ'יפס?
הצ'יפס הוא בתוך הרשת.
הצ'יפס הוא בתוך הרשת, אבל הרשת היא רשת מחוררת.
כן, אבל הצ'יפס, הוא לא עובר את החירור הזה.
הוא לא נוגע בכלי, אבל הוא נוגע בשמן שבכלי, כן?
כן, נכון, כן. אז ודאי צריך להסביר את זה?
צריך להטביל, כן.
ולגבי...
זה מתפרק? אפשר לפרק את זה, את החלק התחתון?
כן, כן.
כן?
ולגבי הגוף חימום, שהוא אפילו לא כלי שמחזיק את השמן, הוא בסך הכל נוגע בשמן. מלבישים אותו על הכלי, והוא רק נוגע בשמן.
אז זה השאלה, הגוף חימום נוגע בשמן?
כן.
כל חלק מהכלי שהוא נוגע באוכל, אבל שזה לא אוכל שאתה אוכל, זה השמן שמכין לך את הצ'יפס, צריך להטביל אותו. אבל מכיוון שאתה לא יכול להטביל את הגוף חימום,
אני מטביל.
אה, אפשר? אפשר לנתק אותו?
לא,
אני מטביל את הכל יחד. אתה מטביל את הכל יחד, אבל מה עם החשמל? אתה לא חושש על החשמל שם?
לא, אתה מתייבש ואפשר להשתמש.
אם זה לא כרטיס, אתה יכול, נכון, אם זה לא כרטיס, זה רק גוף חשמלי, אתה יכול להטביל, יומיים, שלושה זה מתייבש וזה מצוין, כן.
אבל צריך להטביל אף על פי שזה רק...
צריך להטביל אף על פי שהוא לא נוגע בצ'יפס, כי הוא נוגע בשמן שהשמן מחמם את הצ'יפס.
אף על פי שהוא רק נוגע והוא לא כלי שמחזיק את השמן?
זה לא משנה. זה לא משנה. כל כלי שנועד, כל כלי שמשתמשים איתו בצורה של הכנת האוכל, אפילו שהוא לא בית קיבול, צריך להטביל אותו.
תודה רבה.
ברוך תהיה. מזכירכם שבית אור הלכה למעשה פעיל 24 שעות ביממה, כוכבית 5047, תושבי חוץ על הארץ 0799-713-155, ובעזרת השם יום ראשון הקרוב, 10 בלילה, חידון הלכה למעשה העולמי, תוכנית ראשונה, כאן בכל חי, שעה ראשונה הגיעה לסיומה, פרסומות חדשות, מיד חוזרים לשעה שנייה.
הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
מתפללים, רפאנו השם, מאמינים לישועתך קיוויתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים, מחוברים, משדרים.